פרק נ"ד, הלאו 54, בעמוד רל"ה, במהדורה שלפנינו, ואנחנו ממשיכים בפירוש ההגדה. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כן, הרי כתוב במשנה שמגיד מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הוא קודם כל מספר את המגונה כדי להכיר יותר את השבח. מצאנו מחלוקת, תודה רבה, מחלוקת בין האמוראים, מהו הגנות וממילא מהו השבח. אז יש מי שאומר שהגנות זה עבדים היינו, זה גנות, זה מגונה להיות העבד, ואז ממילא השבח זה ויוציאנו השם אלוהינו משם. יש מי שאומר, לא, הגנות זה שהיינו עובדי עבודה זרה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואז ממילא השבח הוא, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. בהגדה של פסח שמונחת לפנינו, יש מקום לשתי הדעות, גם של מתחילה וגם של עבדים היינו. ראינו באחד הפרקים למעלה שהמהר"ל התאמץ לומר שאולי אין מחלוקת בין הדעות, שזאת הסיבה ש... מופיעות שתי האגדות לפנינו. יש על זה מה לדון, זו שאלה מחקרית. עכשיו אנחנו עוברים כן לדעה האומרת שהגנות הוא מתחילה עובדי עבודה זרה. עכשיו יש, זה יש קצת עריכות דברים, נכון? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר. ויאמר יהושע אל העם, בעברי נהר ישבו אבותיכם, מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם, והולך אותו בכל ארץ כנען. ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר סעיר, לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך שומר הבטחתו לעמו ישראל, ברוך הוא. וכו'. כלומר, יש שמה... הציטוט ארוך יחסית. יש אם כן ציטוט ארוך יחסית של כמה פסוקים בספר יהושע, שאת השאלה למה כל האריכות הזאת. כן, על זה אומר המהר"ל, יש לדקדק באלו הכתובים. למה הוא צריך להאריך בכל זה? מה שאמר והרבה את זרעו. שנראה פירוש והרבה את זרעו על שאר בני אברהם. כן, הרי על מי נאמר הרבה אותו במאוד מאוד? זה נאמר דווקא על ישמעאל, כן? והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו. הרבה את זרעו זה ישמעאל, וגם בני כתורה. יש את השאלה, למה הוא צריך להזכיר אותם? כן, הרי זה יציאת מצרים לא נוגעת להם, נוגעת לנו. וכן מה שאמר, ויתן לי יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו. למה הוא צריך להזכיר? ועוד שאמר בעבר הנהר, ישבו אבותיכם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. למה הוא צריך להזכיר נחור בעניין זה? ואין לו עניין כלל אל אברהם שאינו מזרעו. כלומר, כל התפאורה המשפחתית שקודמת לאברהם, יצחק ויעקב, זה נראה מיותר לחלוטין, לפחות בהקשר של הגדה של פסח. אבל, עיקר הכתוב בא להגיד איך קרב הקדוש ברוך הוא את ישראל ובחר בהם. ואילו לא היו שאר אומות גם כן, מה שייך בזה בחירה, בדבר שאין שם אחר. כלומר, רוצה להראות כיצד עם ישראל בסופו של דבר נבחר. יש ביטוי שאנחנו משתמשים בו, אשר בחר בנו מכל העמים. אז משמע שיש כל העמים. יש לפעמים שומעים עמדות כאלה, בשביל מה צריך גויים בכלל? אם אין גויים, אין עם ישראל, כי הרי הוא בחר בנו מכל העמים, אז משמע שיש לעמים חשיבות. הרי אם לא היו גויים, אז מה היו? היו פילים וג'ירפות. וכי זה חוכמה לומר שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל הפילים, ומכל הג'ירפות, ומכל הדולפינים. מובן, מאליו. הרי אנחנו אדם והם בהמה. לעומת זה, אם הקדוש ברוך הוא בחר בנו מן העמים, זאת מעלה עצומה, כי העמים הם בני אדם. להראות מהי חיבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו. אבל בוודאי היו שם אחרים. ובחר הקדוש ברוך הוא באברהם ולא בשאר בני תרח, לא בנחור. והיה יצחק וישמעאל ושאר זרע אברהם, ובחר הקדוש ברוך הוא את יצחק. ונתן יצחק את יעקב ועשיו, ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב ובניו. הרי שלושה פעמים הוא חוזק לברר ולבחור דבר מדבר עד שנעשה שלושה פעמים. טיפה קדושה ברורה שאין בה פסולת. ולפיכך ויעקב ובניו, כלומר שכל בניו היו נבחרים, אין בהם פסולת. ושלושה פעמים זה אחר זה נתבררו. אלא זה המעלה, המעלה של עם ישראל שהם נבחרו. כן? טוב. ואחר שזכר גנות גופני, כמו שאמר עבדים היינו לפרעה במצרים, שזה היה בתחילת ההגדה, הזכיר גם כן גנות נפשי של עבודה זרה, שבשניהם היה גנאי להם, בין בנפש ובין בגוף. והקדוש ברוך הוא העלם מן הגנות אל השבח והעילוי. ומה שאמר ויעקב ובניו ירדו מצרים, אף על גב דלקמן פירש שהיה יעקב אנוס על פי הדיבור, והווה למכתב, אם כן היה צריך לכתוב, יעקב ובניו הוריד מצרים. כן, הרי וירד, ירדו, זה נשמע כמשהו יזום, רצוני. לעומת זה, הוריד, הכוונה שהם ירדו שלא מרצונם. והרי כתוב, וירד מצרים. מובנת השאלה? טוב. אין זה קשיה, דוודאי היה גזירת הקדוש ברוך הוא שיבוא יעקב ובניו למצרים. אבל נתן הקדוש ברוך הוא סיבה טובה לבניו, כדי שירד למצרים בשביל יוסף מרצון נפשו. ובן נדבר עניין זה בפרקים ועין שם. כלומר, יש ערך לזה שדברים שצריכים ממילא לקרות, יעשו גם על ידי הבחירה החופשית. כלומר, מתוך צירוף של הרצון האנושי. זה כדי להראות שהקדוש ברוך הוא מושל בכל. אם הוא מושל בכל, אז הוא מושל גם בהכרח, אבל גם ברצון. מי? איך? איזה אנוס? מי הכריח אותו? אף אחד לא הכריח אותו. מה? לקחו את בנימין, נו, אז מה? להציל אותו? לא?
לא, כן.
זה לא נכון מה שאתה אומר. זה ממש לא נכון. הרי יעקב ירד למצרים אחרי שיוסף נגלה אל אחיו, הוא כבר לא מאיים על בנימין. זה פסוקים. כן, אנחנו לומדים, אנחנו מניחים שאנחנו לומדים את המהר"ל, שאנחנו מכירים את פסוקי התורה. בפסוקים של התורה כתוב במפורש שיוסף נגלה אליך, ואז הוא שלח לאבא שלו, הנה אני יוסף, הכל בסדר, בבקשה תרד. ירד. בסדר? זו החלטה הרצונית של יעקב שם, לא באונס. זה בדיוק מה שכתוב בגמרא. ראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. אלא שמפני כבודו, הקדוש ברוך הוא סידר שבנו יהיה מלך במצרים ויתקבל בכבוד. היה ראוי שירד בשרשרות של ברזל, כי זה הכרח היסטורי. כלומר, הגלות היא לפי המהר"ל חלק מתוכנית כוללת, הכרחית, של תפקוד ההיסטוריה. ולכן אי אפשר היה למנוע את זה, מצד האמת. ברור. בזה הוא חולק על רבנו יצחק אברבנאל, שסובר שהגלות היא עונש. הוא אומר, מעלה זה עונש ואיזה נעליים. הרי כשאברהם אבינו שמע, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זה עוד היה לפני מכירת יוסף, לפני כל חטא. אם כן, אנחנו רואים, אומר המהר"ל, שהגלות הייתה מוכרחת. לפי העיקרון, שהקדוש ברוך הוא רוצה שירד למצרים, לצורך זה יש נעליים, ולכן לגבי השאלה איזה עונש ואיזה נעליים, התשובה היא כן, נעליים כדי לרדת לגלות. כן, בבקשה אדוני.
כן, אבל לכאורה לא היה שום מחסום במצרים לישראל, אחרי שנתיים.
מה הקושיה? אני לא הבנתי.
מה זאת הגזרה הזאת?
איזה גזרה?
איפה זה אוויר משהו מנטלי מלבד כזה בשכל ש...
מה מונע מבני ישראל לצאת ממצרים אחרי הרעב? זאת השאלה שלך? אתה רוצה תשובה? התשובה היא שזה כתוב במפורש. נאמר, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז אם כן, נאמר לו במפורש שהוא לא יצא עד עד שהקדוש ברוך הוא יאמר לצאת. נכון? זה כתוב פשט ויגש. כן, מה?
לא יכול לשאול אותו אחרי זה, אולי אתה יכול לעשות איזה קיצור דרך, משהו?
את מי הוא שואל? שיעקב ישאל את הקדוש ברוך הוא, הוא לא ענה לו. דבר נוסף, אמר לו, יוסף ישית ידו על עיניך. זה הכוונה שיעקב ימות במצרים. זה כבר נאמר לו מראש. כך ש... אפשר אולי לשנות. אולי אפשר לבקש מאלוהים לשנות. יכול להיות שהוא ביקש. אתה אומר, הם היו יכולים לומר, היה ניסיון כזה, קראו לזה בני אפרים, מובא במסכת, מובא מסכת, הם ניסו לצאת לפני הזמן, ונהרגו על ידי אנשי גת הנולדים בארץ, ניסו, לא הלך. כן? ולכן כשבא משה ומותה, הקושיה הראשונה נגדו הייתה בשם האורתודוקסיה. אמרו לו, נאמר 400 שנה, מה אתה בא לפני הזמן? כן? הייתה טענה? ואז המדרש אומר שמשה פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, דיברתי עמהם, הם לא רוצים, מה אני עושה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שאני חפץ לגאול אתכם, מקפץ על הגבעות. אבל זה צריך להיות חפץ לגאולכם. זה מה שכתוב בשיר השירים. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אהבה, זה כבר לא יפה. כן? אבל זה בדיוק כל הטענה של חסידות סאטמר, הגיע. מתי? בעת החדשה? בעת החדשה ודאי שהייתה קריאה. כן, שמעת על הרצל? כן? כמו שגם במצרים, היה צריך שפרעו יאמר לצאת. נכון? פרעו אמר לצאת, זה בסדר. ראיתי? כן, מה?
אמרנו על הגויים שהם לא אדם. ראינו כמה מקומות שרבותינו אמרו שהם לא אדם. אמרו במה שהם שולים לחמור וכדומה. הרבה מקומות האלה.
על מה?
המדינה.
זה אני פה...
אבל...
כן, מה שאתה שואל, הרי כבר כידוע לך, בגמרא במסכת בבא קמא, דף ל"ח, דברי התוספות שם, שעם ישראל נקרא אדם, והגויים נקראים האדם. אז יש הבדל. אבל האדם זה לא בהמה. יש האדם, יש אדם. שני דברים שונים. טוב, בואו נמשיך. אז איפה היינו? כן. ואחר שהזכיר הגנות הזה. גם כן התחיל ברוך שומר הבטחתו לעמו ישראל, ברוך הוא, ואז יש המשך שמה, כן? שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם שנאמר, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדום בינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות לאברהם, ליעקב אבינו וכו'. נכון? אז מה זה כל הסיפור הזה של ברוך שומר הבטחתו לעמו ישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ? אומר המהר"ל, ואחר שהזכיר הגנות הזה, גם כן התחיל ברוך שומר הבטחתו. להודיע כי אותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם לעשות הקץ, גרם שלא יוכלו שונאינו לנו, כמו לבן ומצרים אשר עמדו עלינו תמיד לחלותינו, וברית הבטחה הזאת היא שעמדה, לא לבד לאבותינו, אלא אף לנו, שבאותה הבטחה הקדוש ברוך הוא הבטיח גם כן על שאר מלכויות, וכמו שדרשו, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, וגם שאר מלכויות. כן, הרי למה צריך להגיד, וגם את הגוי? תגיד, ואת הגוי אשר יעבוד. המילה גם משמע שיש עוד גויים שהקדוש ברוך הוא ידון אותם, ושאחרי כן ישראל יצאו ברכוש גדול. אם כן, יש הבטחה שכל פעם שישראל יהיו בגלות, הם תמיד מובטחים שבסופו של דבר הם יוצאים מן הגלות. כיוון שהם מובטחים שהם יוצאים מן הגלות, זה מה שמחזיק אותם בחיים, ללא יכולת לגויים להשמידנו. מובן? וכמו שברית בין הבתרים הבטחה לגלות מצרים, היה גם כן הבטחה לכל המלכויות. וכמו שהתברר באריכות בפרשת ברית בין הבתרים, ואין צריך לכפול הדברים, רק אין שם למעלה. ולפיכך אותה הבטחה שעמדה לאבותינו ולנו, גם כן. וכל זה הוא מקושר שמתחיל בגנות. וכאמר אחריו, אם תאמר למה לא נעבדו, חס ושלום ישראל, כאשר היו עבדים לפרעה, אחר שכל כך בקץ לעשות, ובזה שהיו נשמרים, שהקדוש ברוך הוא חישב הקץ לגאול אותנו, ואם היו נאבדים חז ושלו לא הייתה הגאולה, שהקדוש ברוך הוא אתה רוצה להביא גואל, אז תביא אותו למישהו קיים או למישהו מת. וכן לנו גם כן עומדת זאת ההבטחה, כמו שאמרנו למעלה, כי בברית בין הבתרים הראה לו הקדוש ברוך הוא כל המלכויות עד הגאולה האחרונה. בסדר? טוב, זה לגבי החלק של המשנה שאומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה כתוב אחר כך במשנה? ודורש, מארמי עובד אבי, עד סוף הפרשה, נכון? איזה פרשה? ודורש מארמי עובד אבי, עד סוף הפרשה, איזה פרשה? פרשת כי תבוא. מה יש בפרשת כי תבוא? לא כל הפרשה של כי תבוא כמובן, אלא מקרא ביקורים, נכון? כלומר, כשאדם מביא ביקורים לבית המקדש, הוא בזמן ההגשה עושה איזה תמצית, תקציר של ההיסטוריה של עם ישראל, והוא מתחיל מי? הרי כתוב, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. נכון? ויש הרבה פסוקים שם, ויגור שם מתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול ובאותות ומופתים. בסדר? ואתה, עכשיו אחרי שאדם אומר את זה, הוא מוסיף, ואתה הנה הבאתי את פרי האדמה. לא, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני מזבח השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך, ולבדך אתה והלוי, והגר אשר בקרבך. אז צריך לקרוא עד סוף הפרשה. אז לכאורה, עד סוף הפרשה זה עד, ואתה הבאתי, כן? או ויביאנו אל המקום הזה, שזה כנגד הלשון הרביעית של הגאולה, החמישית של הגאולה, והבאתי אתכם. ומשום מה, בהגדה אנחנו לא דורשים את הפסוק הזה, אלא עד לפני הפסוק הזה. אז יש כאלה באמת שבימינו הכניסו גם את הדרשות שיש במדרשים על הפסוק הזה, כדי להשלים את ההגדה. אבל בהגדה הקלאסית של עם ישראל יש רק על ארבע לשונות של גאולה, וזה פשוט מאוד, משום שיציאת מצרים, כלומר, חג הפסח זה על יציאת מצרים, לא על הכניסה לארץ. ולכן לא כוללים את הפסוק הזה. אז אם כן צריך לדרוש, ועל כל קטע וקטע, כל חתיכת פסוק, יש דרשה, נכון? דרשה בהגדה של פסח. אז מה שאומר כאן, ואחר כך אמר, אני קורא כאן בתוך המהר"ל עכשיו, ואחר כך אמר, צא ולמד, כלומר, ראה, ולמד כמה גדולה ההבטחה והברית בין הבתרים, שתמיד היו עומדים לחלותנו, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם לחלותנו. כלומר, לפי המהר"ל, צא ולמד מה ביקש אברהם אבינו, זה אילוסטרציה, זה הדגמה של... אני מיד תרגמתי אילוסטרציה, כלומר הדגמה. בסדר? לא, הוא רוצה ההפך, הוא רוצה איזה פירוט. הפרוטוטייפ, מה שאתה אומר, אב טיפוס בעברית, אז זה מה שכתוב, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והיא שעמדה לאבותינו. אחר כך מראים לך... אבינו, ללבן לעשות ליעקב אבינו. עד כאן מובן? לא. המרצה ולמד, כלומר ראה ולמד, כמה גדולה ההבטחה והברית בין הבתרים, שתמיד היו עומדים לחלותנו, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם לחלותנו. ומה, למה כתוב הקדוש ברוך הוא? כנראה שזה טעות. נכון? סביר, יש הרבה דברים כאלה בסגנון של המהר"ל, בהעתקה של הספר הזה. זה לפעמים אין, זה גם זה אולי צריך, זה ספורט, להראות איפה שאין טעות. כן. היא טובה, אבל מה, זה שני מדפים של ספרים. והקדוש ברוך הוא לא נתן להם לחלותנו, מה שקפה לדברים לומר ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא להיות ברכה לפני הזכרתו יתברך ולאחריו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה וגומר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. פירוש הכתוב, שהקדוש ברוך הוא גזר על זרע אברהם גירות ועבדות ועינוי. כלומר, יש לנו פה שלושה דברים. גירות, עבדות, עינוי. עם ישראל באמת עבר את שלושתם. שבט לוי היה גר ועבד, אבל לא עבר עינוי. יש אפילו אומרים, לא נשתעבד שבט לוי. משה גם, לא רק שלא נשתעבד, וגם לא התענה, אפילו גר לא היה, כי משה חי כמצרי. נכון? אז אפילו גר לא היה במצרים. אז תשימו לב לדבר, התוצאה היא מעניינת, כי הרי על יסוד זה אומרים, ודור רביעי ישובו הנה. מה זה אומר דור רביעי ישובו הנה? אגב, תגיד להם שם למטה, שהערב לא מתקיים השיעור שלי בספר שמות. הערב לא יתקיים השיעור בספר שמות. כן, אז איפה היינו? כן.
דור רביעי
ישובו הנה. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שישראל שעברו את כל שלבי העינוי, אז הם יורשים את הארץ. שבט לוי שעבר רק גירות אבל לא עבר עינוי, נכנס לארץ אבל לא נוכל בה. משה שאפילו גר לא היה, אז גם לא נכנס לארץ. כן, הוא היה גר במקום אחר. גר בתור מה? בתור מצרי. הוא מצרי הגולה מארצו. לא, לא, יש לי בבית אחד כזה. טוב. וזה, אז איפה היינו? כן, פירוש הכתוב, שהקדוש הוא גזר על זרע אברהם גירות ועבדות ועינוי, הגירות במה שהם ברשות אחר. וזה בוודאי אינו טוב שיהיו זרעו ברשות אחר. והעבודה שהיו עובדים לאחרים, זה ודאי תוספת יותר אחר שהיו ברשות אחרים, והיו משועבדים לאחרים גם כן בכל השיעבוד, כדרך העבד שהוא משועבד לאדון שלו. אחר כך נתוסף עליהם העינוי, שהוא יוצא מגדר המשועבדים, כי סתם אדם אינו משעבד עבדו בעינוי. תשימו לב דבר מעניין. הגדרה קודם כל בסיסית של גלות, מה עינוי? לא חייב להיות עינוי. כן, כתוב במפורש במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא גזר גלות על עם ישראל, גזר שיהיו שלוש שבועות. מה זה השבועות? זה הסעיפים של החוזה שמאפשר את הגלות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה גלות, אז כדי שהגלות תחזיק מעמד, צריך לגזור מספר דברים. והגמרא במסכת כתובות אומרת שהקדוש ברוך הוא גזר שלוש שבועות. השבוע האחת זה שלא ימרדו באומות העולם. ושאומות העולם לא ישעבדו את ישראל יותר מדי. כלומר, הקדוש ברוך הוא גזר על הגויים לא לשעבד יותר מדי. זה חלק מהחוזה. יוצא לפי זה שלפעמים הגויים מגזימים, והם ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. ומהר ראינה בעוניינו, הכוונה, שים לב למצב השפל שבתוכו אנחנו נתונים. כשהם עוברים על השבועה לא לשעבד יותר מדי. כלומר, זה לא הכרחי. אפשר גלות, אבל בלי עינוי. כשיש עינוי, יש לנו טענות. בסדר? אז... מה? נכון, נכון. זאת אומרת, כשיש טענה נגד היותר מדי. למשל, הגזירה של המן, של גזירת השמדה, זה יותר מדי. על זה אנחנו אומרים, הרב את ריבנו. עכשיו, אבל בלי העינוי, מהי הגלות? הגלות היא להיות ברשות אחר, ומשועבד. זה ההגדרה שנותן המהר"ל לגלות.
ומה שקראנו היום האנשי חב"ד, שאנחנו משועבדים לארצות
הברית. רגע. קודם כל, ניקח הגדרה של גלות. הגדרה של גלות זה שאתה ברשות אחר ומשועבד. לפי זה, מהי הגדרה של גאולה? כן, ברור, זו הכוונה. זאת אומרת, אם אתה ברשות אחר, אז הוא גם יכול לשעבד אותך. ברגע שאתה לא ברשותו, אז גם לשעבד הוא לא יכול. הרי זה, איך זה התחיל? איך זה אומר? גר יהיה זרעך בארץ שלהם ועבדום. כיוון שאתה ברשותו של אחר. בשני שלבים. קודם כל ביטול השעבוד, קוראים לזה אמנציפציה, ואחרי זה גם עצמאות, נכון? אתה כבר לא גר. אתה יכול לפתור את זה בבת אחת. בבת אחת, לעבור אל ארץ ישראל ולהיות עצמאי, אז ממילא גם אתה לא משועבד. אבל מבחינה היסטורית זה באמת קרה כמו שאתה אומר. בהתחלה בוטל השעבוד, כי הרי נעשה במאה ה-19, שניתנה אמנציפציה ליהודי, אחר כך באמצע המאה ה-20 גם הקמנו ישות מדינית עצמאית. קוראים לזה עצמאות מדינית, מדינת ישראל, נכון? אז יוצא לפי ההגדרה של המהר"ל, שהמצב שלנו היום מהו? גאולה. גאולה, נכון? כלומר, למושג גאולה יש הגדרה ביהדות, בדיוק כמו שיש למושג גלות הגדרה ביהדות. ומאחר וגלות זה הפך, גאולה היא הפך גלות, לפי הגדרת גלות אתה יודע מהי גאולה. זה אמר. עכשיו מה אתה אומר? שיש האלה הם הבל וריק וכדבר שאין בו ממש, כחרס הנשבר וככסף שיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. ואני אסביר מדוע. משום שאם אתה אומר למשל על עובר שהוא משועבד, אני מבין. למה אני מבין שהעובר משועבד? כי באמת אין לו עצמאות. אבל, כי הוא גם לא נולד. האם אחרי שאדם נולד, זה שהוא זקוק לינוק מאימו, זה אומר שהוא כבר לא נולד? שהוא עוד לא נולד? ודאי שלא. כלומר, יש שלב שבו אתה אומר, כאן עוד לא נולד, וכאן נולד. זה חלקיק שנייה הסיפור הזה. לא? החלקיק שנייה הזה, הוא קובע את ההבדל בין לפני לבין אחרי. עכשיו, גם מדינה עצמאית, זה לא אומר שאין לה שיעבוד. יש לה שיעבוד כלכלי, אסטרטגי, כל מה שאתה רוצה, או אפילו תרבותי. עצמאות. ההגדרה ההלכתית לעצמאות היא כל ישות מדינית, פוליטית, שיש לה מונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. הקובעת את מי ירכיב את הצבא שלה ומי ומהו המטבע החוקי היוצא. בסדר? זה הגדרה הלכתית. טוב, אני חוזר בי, סתם אמרתי. איפה הלכתית? כי זאת ההלכה. כן? אולי לא שאלת נכון, לכן גם לא קיבלת תשובה מספקת, כי אתה לא יודע איך לשאול. איפה זה כתוב בהלכה? זה פשוט, זה ברמב״ם, בהלכות גזלה. כן, בפרק 50 נדמה לי, שם. נדמה לי הלכה י' א', שמלכות לגיטימית היא מלכות שמטבע שלה יוצא. כך כותב הרמב״ם מפורש.
שמעתי פעם מהשבים של הרב, שהרב סיפר שהיה 10 או 12 מקרים בהיסטוריה שהיה עצמאות מדינית. בבבל, באוגנדה.
כן, נכון, נכון.
אז זה יכולה גם היה גאולה?
לא אותו דבר.
למה?
לא, 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 מה פתאום?
מה זה שם?
לא. ההבדל הוא, אני חוזר על השאלה שלך. אתה שמעת כנראה לפני הרבה שנים. כן, באחד השיעורים שלי, שהיו מספר פעמים בהיסטוריה, כ-12 פעמים, מדינות יהודיות. הכוזרים, וגם היה משהו בגויאנה, וכל מיני מקומות כאלה. בתימן הייתה מדינה יהודית. כן, אבל זה מדינה יהודית בתוך הגלות הכללית של עם ישראל. זה לא שעם ישראל חזר אז לעצמאות הזו. היה יהודים של אותו אזור, התמזל מזלם, והייתה להם עצמאות. זה הכל. גם בהודו היה מקום אחד כזה. כן, באמת, היה בהודו. היו כמה מדינות יהודיות היו במשך ההיסטוריה. כן, בבקשה.
אני יכול להגדיר מה זה עינוי?
מה זה עינוי? אוי! בפורים, לא, היה יותר גרוע מזה. היה יותר גרוע מזה. הרגע שם היה צום של שלושה ימים. תנסי לצום שלושה ימים, נראה אותך. כן. שאין מעמידים מלך בתחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר, ושפטנו מלכנו ונלחם את מלחמותינו. כן. טוב. אז איפה היינו? אז זהו, זה, אז מכן, לפי המהר"ל, אנחנו במצב של גאולה. צריך להבין את זה, זה, המושג גאולה איננו מושג רוחני, מיסטי, דתי, אלא הוא מושג פוליטי. ואת זה הבין יפה מאוד הרבי מסתמר, שאומר שמדינת ישראל לדעתו היא אסורה, משום שאסור להיגאל לפני הזמן. כלומר, מבחינתו מדינת ישראל היא גאולה, אבל גאולה אסורה. כן? זה ההגדרה שלו. זה לא כמו למשל הטענות שאפשר למצוא במקומות אחרים, שגאולה היא מעשה מיסטי. כן? כמו שמשל אצל חסידי חב"ד אומרים, כאשר... בטלוויזיה יועברו שיעורי תורה, זה יהיה ימות המשיח. אין לזה שום קשר לעניין. זאת מהפכה דתית אולי, אבל זה לא קשור בכלל למושג של גאולה. בסדר? טוב, במובן הזה אני הרבה יותר מזדהה עם הרבי מסתמר מאשר עם הרבי מחב"ד. כן. רש למד וב בשתי שורות לפני סוף העמודה הימנית נמצא כי נגזר על זרע אברהם שלוש גזרות זו אחר זו גירות, עבודה, עינוי ובשלושה הוא חזק גלותם ומן לידת יצחק עד שמתו השבטים היה גירות ומן מיתת השבטים היורת השליחו וכו'. וזה היה פי וב שנים קודם צאתם. לכן נקראת מרים על שם המרירות. כלומר, כשראו שמתחיל להיות רע, אז האבא שלה קרא לתינוקת שנולדה אז מרים, מלשון מרירות. אתה אומר, למה הוא נתן כזה שם כזה בשביל ילדה מסכנה? מה היא עשתה מסכנה שנותנים לה שם כזה של מרירות?
שמעתי לגבי נושא של מרירות, שזה עניין של בחירה.
של מה בחירה?
מה זה מרירות? זה היכולת לבחור, למשל, היונה שהיא באה עם אשת זית.
כן.
יהיו מזונותיים כמרורים.
כן, נכון. אז מרירות...
עניין של מרירות זה עניין שאפשר לבחור.
יפה. אז אתה אומר, זה גם מלשון מרי. מרי, כן, להמרות. היכולת של להיות בן אדם חופשי. יפה, הסברה יפה. זה האמת היא שכל השמות הדפוקים שיש בתנ״ך יכולים להתפרש לשני כיוונים. למשל, לא שאלת את עצמך אי פעם מדוע אלימלך קרא לילדים שלו מחלון וחיליון? מה קרה? כן? מה זה הדבר הזה? כן? אז אלא מחלון זה מלשון מחול. מחלון זה, כלומר, זה ריקוד, זה, גם בערבית מחלה, זה טוב כזה. וכיליון מלשון כלולות, כולל. משמעות כזאת, בסדר? למשל, אני לא יודע, איך ההורים של כלב? כן. לא, זה ברור שיש גם משמעות חיובית לכלב, כן? אדם עם לב וכולי. זה... את הרב דוב ליאור מקריית ארבע, שליטה, שאלו אותו האם מותר לתת לילד שם של בהמת מאה. כך שאלו את הרב דוב ליאור. כן. טוב. הוא הסביר מה זה גירות לפני כן, הוא נתן הגדרה, אם אתה זוכר. הוא אמר, גירות זה להיות ברשות אחר. מה, מאז שנולד יצחק? כי אברהם צריך לקבור את אשתו, צריך לבקש רשות. הוא לא עצמאי. זה כמו תקופת המנדט. היינו פה, אבל מישהו אחר שלט עליהם.
בקודם דת יצחק לא היה...
לא, לפני דת יצחק, אברהם בכלל מתנהג כמלך. זה מה בראש שלו. הוא אפילו עושה מלחמות. כן. טוב, איפה היינו? רואים שמה שמלחמת ארבעת המלאכים, זה לא רק זה, לא רק שהוא עושה מלחמות, הוא הופך להיות למלך על כל האזור. כן, פתאום אחרי לידת יצחק רואים שיש איזה שינוי בכל האופן התנהלות של אברהם. מתחיל להתנהג כגר. גר ותושב אנוכי עמכם. והנה היה מתחזק גלותם בשלושה. שם, וכאן אין צריך להביא. גם למה היה הגלות זמן הזה משואה 400 שנה? ויהיו עיניך פיקוחות על דברי הפרקים, כי מבוארים לך הראשונים של הספר. הוא קורא לפרקים, לחלק של הספר, שאיננו פירוש להגדה. כן? עכשיו הוא בתוך פירוש ההגדה, אז לפעמים הוא מתייחס, שולח אותך אל הפרקים. צא ולמד. עכשיו אנחנו מתחילים את הדרשות של פרשת ארמי עובד אבי. צא ולמד. יש לך להתבונן איך הניח מה שרצה עשיו לעשות ליעקב והתחיל בלבן הארמי. כן, אם רוצים כבר לדבר על הצרות, תגיד, צא ולמד מה ביקש עשיו לעשות ליעקב אבינו. למה אתה עובר ישירות ללבן? ומה שרצה יער בכתוב. כן, הרי זה רק ברמז שמה, שלבן רצה לעקור את הכל. עשיו, מפורש, אני אהרוג אותו. אומר את זה. כן, אז כן. שאין הדעת נותן שיהיה שונא לבן אל יעקב מבלי סיבה כלל. והיו הבנים בניו והבנות בנותיו. ויאמר, כי לבן ביקש לעקור את הכל. ויותר אמרו עליו ממה שאמרו על פרעה. שפרעה לא היה כוונתו רק על הזכרים, וזה אף על הבנות. ומה ראו רבותינו זל על ככה להגדיל מחשבת לבן ולהניח את עשיו שלא דיבר? כבר, כן, הרי לבן זה אבא של רחל ולאה. ולפי חזל אפילו של בלהה וזלפה. כלומר, הוא הסבא הרבא של כולם. אז מה, עושים לו צרות? ממש לא יפה. נכון? ועוד שאמר פרעה לא רצה לעקור רק הזכרים בלבד. והכתוב אומר... אמר אויב, ארדוף, אסיג, החלק שלל, ורצה לאבד את הכל, לא את השרים בלבד. מה אתה אומר שפרעה ביקש להרוג את השרים? רואים שהוא רצה להרוג את כולם. דה. כי במאמר הזה גילו דברים הרבה מאוד. כי יש לישראל מתנגדים, לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סיבה. אבל יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סיבה. וזה דווקא, מה זאת אומרת בלי סיבה? כלומר, לא סיבה... טכנית, אלא יש סיבה מהותית. כלומר, ההתנגדות בין ישראל לאויביה, לבין אויביו, זה התנגדויות שגם בלי תקרית הם שנאות קיימות. לא? אז הדבר, מה הסיבה של השנאה? כן? וזה דווקא בישראל, שאיזה אומות צונאיהם פרשת תולדות, פרשה סמר ג' שני גויים, שונאיהם דגויים, בביתנך, הכל שונאיהם של ישראל, והכל שונאיהם של עשיו. ומי שהיה מתנגד לישראל ביותר מבלי סיבה, היה אריק חרבי זה לא היה מבלי סיבה, כי חשב ישראל בורחים ורצה להחזירם, אם לא החזירו, הרי הסיימה עם מלחמה, ואין זה מבלי סיבה. כלומר, מה שהאגדה מונה, היא מונה את השנאה שאין לה סיבה. עכשיו, עשיו, יש לו סיבה. מה הסיבה? לקחת לי את הבכורה. לקחת לי את הברכה. אז באופן רשמי, יש לעשיו סיבה לשנוא את יעקב. מה שאין כן לבן, שאין לו סיבה לשנוא את יעקב, אלא להפך, יש לו סיבה לאהוב אותו. וגם כשאנחנו מזכירים את הרדוף השיג. כן.
שנאה בלי סיבה זה כמו
שנאת
חינם?
זה דומה לשנאת חינם, כן.
שנאת חינם זה שנאת בלי סיבה.
אפשר לומר. וכן השנאה ללבן היה גם כן מבלי סיבה, כי לא עשה לו יעקב רק טובות גדולות, ורדף אחריו. ומה שאמר לבן, הבנים בניי והבנות בנותיי, כאשר הפך הקדוש ברוך הוא מחשבתו בחלום הלילה, ואמר ישמר לך וגומר, ואם לא יזהיר אותו, בדבר זה היה בלי סיבה כלל. ומה שאין כן בעשיו שחשב להרוג את יעקב, הרי היה זה בשביל סיבה שלקח ברכתו. אבל אלו שניים, כלומר לבן ופרעו, בלי סיבה היה זה. ולפיכך זכר אלו שניים בלבד ולא אחרים. ואם תאמר, מה היה הסיבה שלבן היה רוצה לעקור הכל? כלומר, אומרים אין סיבה, אבל מה הסיבה? אז צריך להבין מה המשמעות של השאלה של המרן. אין סיבה טכנית, כלומר אין סיבה של משהו שהוא עשה לו, אבל יש סיבה אחרת, מהותית. מהי הסיבה המהותית? והסברה נותן הפך זה שהיא אוהבו, שהיא חתנו, שהיה חתנו. וכאשר תעמיק בדבר הזה, השתלשלות לבן, שבשביל זה רצה לבן לעקור את הכל, ומבלי סיבה היה רוצה לבן לעקור הכל תמיד. וכל זמן שהיה יעקב בביתו, היה הטבע גובר, שסוף סוף היו בניו ובנותיו, והיה מכסה את השנאה שהייתה בליבו. עד שברח יעקב והפך לבן לסנוע, ונגלה השנאה שהייתה בעצם לבן אל יעקב. וכל הדברים האלו הם דברים גדולים מאוד, ואולי שראוי לקצר, היינו מביאים ראיות עצומות על זה. כלל הדבר, רזל בחוכמתם ידעו עניין לבן הארמי. ובמה שהיה דבק, והיה הפך אל יעקב, ומצד שהיו הפכים ביחד לגמרי, היה רוצה לאבד את הכל, וזהו שדרשו זל, הארמי עובד. כן, מה זה אומר? הבנתם מה שהוא אומר? מה הדבר העמוק שרמזו חכמים? כן? פשוט מאוד. לבן הוא הבן של? מה? של בטואל, נכון? בטואל. בטואל הוא הבן של? של מי? מה אמרת? לא שמעתי.
נחור,
אין דבר כזה בתורה.
נח.
נחור, אה יפה. נא, נח, נחו, נחו. מארם. כאן הוא הנכד של נחור. נחור זה האח של אברהם, נכון? יפה. עכשיו, בתוך המשפחה של תרח, יש בעצם שתי אופציות כיצד להתנהג. אתם זוכרים, יש להם אבא משותף שיש אחד אברהם, השני הרן, השלישי נחור. בני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. מה זה על פני תרח אביו? כמובן שהוא מת, מוות לא טבעי. כן, הרי זה לא טבעי שאדם מת לפני אבא שלו, אז אם הוא מת אז, סימן שקרה משהו. מה הדבר שקרה? אז חזל לא אומרים לנו, כן? חזל לא אומרים לנו, הכתוב לא אומר במפורש, אבל חזל ראו את הרמז בכתוב, באור כזדי, מה זה אור? כבשן, כבשן. כלומר, שהייתה רדיפה נגד העברים. אגב, העברים, מאיפה הם? אה? על אברהם, אבל אברהם הוא היה עברי, כלומר, סימן שהוא מבני בניו של העבר, עוד מקודם. נכון? עברי, פי הפשט. כן? מצאצאי העבר. עכשיו, מה שאני לא הבנתי, העבר מאיזה, הבנים של העבר, מאיזה ארץ הם היו? כנען זה של כנענים. כסדים זה של הכסדים. עיראק זה של העיראקים. ארם, זה של הארמים. נוודים זה של נווד. אני לא יודע, כתוב מפורש בתורה, מה אתם עושים בלגן? הם היו מארץ העברים. עכשיו, איפה היא ארץ העברים? בפרק מם של ספר בראשית, פסוק ט"ו, כתוב שחור על גבי לבן, איפה זה ארץ העברים? מה? איבריה? לא, איבריה זה ספרד. בראשית פרק מם, פסוק ט"ו. יפה! מי אומר למי? יוסף אומר את זה לשר המשקים המצרי, אומר גנוב, גונוב גונבתי, מארץ העברים. אז איפה זה ארץ העברים? ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ העברים הייתה שם. אז מה אנחנו פוגשים את המשפחה העברית הראשונה שהתורה מדברת עליה? איפה אנחנו פוגשים אותה? באור כסדים. זה לא נורמלי. אז הם לא בארצם. איך קוראים לקבוצה שלא נמצאת בארצה?
גולים.
גולים, יפה. אבותינו הגולים. זאת אומרת שהם התחילו את התורה מתחילה את ההיסטוריה של עם ישראל מקבוצה שנמצאת בגלות. וכל השאלה היא איך יוצאים ממנה. זה הבסיס של ההיסטוריה של אבותינו. נכון? אבותינו הגולים, שהייתה להם יראת שמיים. נכון? הם פחדו רק מדבר אחד.
מתי הם
נהיו
גולים?
מה? מתי הם נהיו גולים?
אז אנחנו... מהאב והסבא היו מארם והם לא ארמים.
זאת אומרת, קודם כל במה שהם היו בארם. זה אתה נמצאת. אנחנו לא יודעים איך הגיעו לאור כסדים. זה אנחנו רק יודעים שזה לא המקום המקורי שלהם. כאן עוד לא נולד בשלב הזה שאני מדבר עליו. נכון? כן או לא?
כן.
אז מה... ראש המשפחה, תרח. והרן נהרג. איך הוא נהרג? בכבשן. כלומר, מזה אנחנו לומדים שהייתה רדיפה בתוך הגלות, התוצאה, שליש מן הדור מת בכבשן. כן? אברהם, הרן, נחור, הרן מת בכבשנים. שהוא נורא. אז כתוצאה מזה אנחנו רואים, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. מה קרה לו שהוא הולך לכנען? זה ארץ אבותיו. כלומר, תרח ממציא את הרעיון שבגלל הרדיפות של הגלות צריך לחזור לפלסטינה. נכון? היא הרעיון הציוני, החילוני, אפשר לומר. כן? מסיבות לאומיות בלבד. עכשיו, כתוב, ויבואו עד הרן וישבו שם. כלומר, הרעיון לא הצליח. השאלה היא, מה עצר את המשפחה בחרן שבארם? מי עצר אותם שם? בואו נבדוק. שימו לב, אתם לא שמתם לב, את מי תרח לקח איתו? הוא לקח איתו את אברהם, את לוט ואת שרה. רצה להישאר? אולי הוא לא היה שם. תסתכלו בבקשה בספר בראשית, בפרק כ"ד, פסוק י. מה כתוב שם? אז זהו, כלומר, אברהם שולח את אליעזר לעיר נחור שבארם. אז למה נקראת עיר נחור בארם? כי נחור היה שם. במילים אחרות, בדרך, אברהם, תרח בעצם, פוגש את בנו נחור, תרח בעצם פוגש את בנו נחור, שכבר נמצא בארם מזמן, ואומר לו, אבא, השתגעת? ואומר לו, אבא, השתגעת? שמעתי שאתה רוצה להגיע לארץ כנען. מה קרה לך? נכון, ביאור כסדים, אז שורפים את העברים, זה נכון, באמת לא כדאי להישאר שם. מלחמות? בוא תשאר פה. בארם דווקא לא שורפים את העברים. דווקא תוך התרבות הארמית, ואנחנו נשפיע את ההשפעתנו האוניברסלית. מה אתה צריך בשביל זה לבוא לצמצום הפרטיקולריסטי הזה? החרדי הראשון. זאת אומרת, התפיסה היא בעצם תפיסה קוסמופוליטית. לתפיסה הקוסמופוליטית יש הרבה ביטויים. יש ביטויים דתיים, יש ביטויים חילוניים, זה לא משנה איך אתה קורא לזה. אבל הרעיון, אם כן, שלא צריך את הייחודיות הלאומית של עם ישראל. יוצא לפי זה שלבן הוא היורש של המגמה הזאת. לבן הפך להיות ארמי. שימו לב לדבר המעניין. נחור שהוא עברי, יש לו בן שקוראים לו בתואל הארמי. מה קרה? הוא פשוט קיבל דרכון ארמי. זאת אומרת, ומכאן ואילך מתחיל המאבק בין שתי המשפחות. כלומר, אברהם מתחתן עם שרה, שהיא האחות של לוט, בת של הרם. נחור מתחתן עם מילכה, שהיא גם כן אחות של לוט, בת של הרם. כלומר, כל אחד לוקח אליו את פליטי השואה. אחר כך, כשיצחק מתחתן, זה ברור שזה יהיה עם רבקה. הנכדה של נחור. כל הוויכוח זה מי יגור אצל מי. בהתחלה יש לנו הרי תיקו אחד אחד בין אברהם לבין נחור. אחר כך יצחק מצליח להביא את רבקה אליו. וזה יש לנו 2-1 לטובת בית אברהם. אחר כך כשיעקב בורח הוא מתחתן עם שתי בנות של לבן והוא הולך אליו. כלומר זה כבר 3-2. נכון? לטובת בית נחור. ואז תשימו למה אומר לו לבן. איזה יופי, יש לך מזל שכשיש לכם צרות שמה, שיש פה קהילה כדי לקבל אתכם. אז תשב אצלי, אני אסביר לך איך עושים יהלומים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. מובן? ואז בעצם יש פה הצלחה של הגלות. מאותה שעה שיעקב מחליט לברוח משם, הוא רטרואקטיבית פוסל את כל השושלת של נחור. ואז ברגע הזה, לבן מבקש להרוג אותו. כלומר, זה המאבק בין הלבן לבין השחור. אם אתם רואים כתב, הדף הלבן הוא בולע את הכל. השחור זה הבקיעה של הפרטיות. אז לכן העברי חושב באותיות, אותיות שחורות על גבי לבן. והלבן מנסה לבטל את זה. לכן כשיעקב רוצה להציל משהו מלבן, הוא לוקח את כל הצון שיש עליו נקודות. כן? כי הוא רוצה את הייחודיות. לבן מנסה למחוק. זה מה שכתוב, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. טוב, עד כאן להיום. שלום.